המזכור ולהגיע להתחסן במועד לחיסון השני.
כן. דוקטור דודי מוסינזון, סמנכ"ל רפואה בקופת חולים מאוחדת, תודה רבה לך.
תודה רבה וערב טוב. ומור להתחסן.
בהחלט. לעניין הבא שלנו, הביקוש ליהלומים ירד בגלל משבר קורונה, זה ברור, יהלומים זה ככל הנראה דבר נפלא, אבל יכול לחכות גם אצל המשוגעים לדבר. שלום רן זיני, מנכ"ל הבורסה הישראלית ליהלומים, שלום לך.
ערב טוב יאיר, לך ולכל המאזינים.
תודה רבה. איך נראית הבורסה ליהלומים ברמת גן בשנה האחרונה?
וואה, השנה האחרונה הייתה שנה מאתגרת, כמו שאנחנו אומרים. אנחנו חווינו את משבר הקורונה, כולם מדברים על הסגר הישראלי מאמצע מרץ, אבל אני חייב לומר לך שאנחנו כבר מאמצע ינואר הרגשנו את העצירה וההקפאה מכל המזרח, מהונג קונג, סין והמדינות באזור, שבעצם שם כבר נכנסו לסגר, עצרו את הטיסות, קיבלנו הוראות ממשרד החוץ, ממי שצריך ש... קניינים ומשלחות משם לא יוכלו להגיע.
בכמה צנח מספר העסקאות וההיקף שלהן כמובן?
ירד מאמצע מרץ עד אמצע מאי, שזה בעצם כל הזמן של כל הטווח של הסגר הראשון שהיה דרמטי ובאמת היה הקשה מכולם, ירד בלמעלה מ-85% בייצוא היהלומים המלוטשים.
רגע, אבל מאז מאי מה קורה?
מאז מאי אנחנו מרגישים עלייה הדרגתית אמנם, אבל גם כמובן הסגר השני בחגים, הסגר גם עכשיו משפיע על המספרים. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שככל שיעבור הזמן אנחנו נרגיש עוד ועוד שינויים ונלמד, אבל גם להתמודד עם כל השגרת קורונה, עם השגרה הזו בחיי היום יום. אנחנו לומדים לעבוד מרחוק, לומדים לעבוד מול הבנקים מרחוק, מול חברות המימון.
וגם לומדים לעבוד מול האמירויות, אני מניח. יושב ראש הבורסה ליהלומים של דובאי אמר לפני כמה חודשים שהוא מתכוון לפתוח משרדים ברמת גן. זה כבר קרה?
בוודאי, זה כבר קרה. קרה לפני כחודש וחצי, וגם אנחנו, הבורסה הישראלית, פתחנו משרד בדובאי. בהחלט הסכמי אברהם פותחים פה הזדמנות לשווקים חדשים, גם ההסכם מול דובאי, גם ההסכם מול בחריין, אני מניח שגם ממרוקו אנחנו נשמע, מבחינתנו זה אלו בשורות מצוינות. בדובאי בכלל יש שינויים מאוד מהותיים בכל מה שקשור ליהלומי הגלם, שעד עכשיו עצרו בעיקר בבלגיה. דובאי משתלט על 80% מהפעילות בעולמות הגלם.
אגב, קראתי באיזשהו מקום שב-2003, לפני 18 שנים, היה שווי של היהלומים שנסחרו באמירויות משהו כמו 4 מיליארד דולר, ועכשיו, ב-2019, לפני קורונה נגיד, זה הגיע ל-23 מיליארד דולר. מה מסביר את הקפיצה הלא נורמלית הזאת?
אני אפתיע אותך, ומה שמסביר את הקפיצה הלא נורמלית זה בעיקר רגולציה. דובאי החליטה כמדיניות לאמץ מדיניות שהיא מאוד מאוד מיטיבה לסוחרים, למסחר. יש שם אזורי סחר חופשי עם תמריצים מטורפים לחברות. אני בהחלט רואה בקשר מול דובאי כהזדמנות, אבל למשק הישראלי אני יכול להגיד לך שזה יכול להיות גם איום. התמריצים שם הם מאוד משמעותיים, מדובר על הטבת מס של 0% מס חברות.
קל לעשות עסקים שם, כן.
קל מאוד לעשות שם.
זה מוביל אותי ישר לשאלה הכי מעניינת, מה לגבי המחירים של היהלומים? אם התעשייה נקלעה למשבר כזה, בטבע הדברים, יהלומנים צריכים להוריד מחיר, לא?
זה הטבע שלך. לא, מטבע.
של כולם.
של כולם כנראה.
בחיים לא היה לי יהלום אגב, גם לא יהיה לי. אבל אתה יודע, אני מכיר בעובדה שיש אנשים שאוהבים יהלומים. אני מניח שזה מבחינתם הייתה שעת כושר לקנות משהו בזול.
אז אני חייב לומר לך שהכל מתחיל ונגמר במפיקות הגלם ברוסיה ובאפריקה. ברגע שגם הן עצרו את הספקת יהלומים מהגלם לכל העולם בתחילת משבר הקורונה, ממרץ עד יוני, בעולם נוצרו ביקושים מאוד משמעותיים, וזה מה שמביא היום לקפיצה כל כך גדולה. אם ראית את הנתונים של משרד הכלכלה, בדצמבר קפצנו ב-245% עלייה בייצוא המלוטשים ממדינת ישראל.
זה נורא. זה, אני אגיד לך, הדירות המחירים לא יורדים, היהלומים המחירים לא יורדים, מה קורה פה תגיד?
תקשיב, מבחינתנו השוק הוא שוק תחרותי ושוק חופשי, ואנחנו מברכים על כל מי שרוכש וקונה יעלומים אמיתיים, טבעיים, והכל במטרה להביע אהבה ורגש לסביבתו.
תגיד, אז אם כבר, מה עם אמנת קימברלי? שנגיד, למי שלא מכיר, אותה אמנה שאמורה וגם צריכה, מחויבת, אתה יודע מה, למנוע סחר ביעלומי דמים, יעלמים שקוראים אותם באזורי סכסוך ורציחות. מה קורה עם האמנה הזאת, תגיד? עד כמה היא משפיעה?
אני חייב לומר לך שהאמנה הזו, א', מזל שחתמו על האמנה הזו, לפני כ-15-20 שנה.
מי שקונה היום יעלום בישראל יכול לדעת בוודאות שהוא לא עונד יעלום שמישהו מת בשבילו?
בחד
או
משמעי.
או נוצל?
חד משמעי. אני אומר לך שהנושא של יעלומי קימברלי הוא נושא שהוא חשוב מאוד, והרגולה כולם הולכים על האמנה של קימברלי. אני חייב לומר לך שבשנים האחרונות יש אמנות הרבה יותר מחמירות, יש רגולציה של רשות שוק, הרשות לאיסור הלבנת הון ואיסור כספי טרור, שהיא מאוד מחמירה, יודעים לאן כל שקל עובר, ואני חייב לומר לך שגם ביחסי המסחר מול דובאי, בהתחלה, בחודשיים הראשונים, חווינו קשיים מאוד קשים במעבר כספים בין הבנקים, כיוון שבנק ישראל והרשויות השונות קבעו רגולציות שבעצם לא אפשרו העברת כספים שלא יודעים מה מקורה, ואנחנו מברכים על כך ושמחים על כך.
לפעמים רגולציה, בדרך כלל רגולציה זה דבר רע, אבל במקרה הזה זה דווקא דבר טוב. ורן זיני, מנכ"ל הבורסה הישראלית ליהלומים, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה יאיר, לך ולמאזינים.
תודה, להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. כן, בשל מזג האוויר נחסמו לתנועה בשני הכיוונים הדרכים האלה, דרך 90 מעין גדי עד מלונות ים המלח, ודרך 234 בגשר צאלים. בדרך 65 מזרחה יש עומס תנועה ממחלף עירון עד ערה, ובדרך 444 צפונה.